ערב טוב לכם, צהריים טובים או בוקר טוב פה בפודקאסט חגיגי מיד אחרי הניצחון היפה של ברסה 3-0 על אתלטיק בלבאו, לא ניצחון של מה בכך, למרות שזה משחק באמת שלא קבע שום דבר. אנחנו כאן בפודקאסט מספר 153 לסיכום עונה באמת מדהימה, מרגשת, מטלטלת, רכבת הרים. באמת עונה שיש הרבה מה להגיד עליה, ואני בטוח שאנחנו גם נגיד את זה. ורגע לפני שאני אפנה לשותפים שלי לפודקאסט הזה, אני כמובן אזכיר את השותפים שלנו ושלכם, את אסטרי אדם, הבירה עם הכוכב. אז אמרתם אסטרי, אמרתם ברצלונה, זו הבירה שליפתה אותנו כל השנה, אגב לא רק אותנו, גם את אנשי ברצלונה. אני שומע את זה מלא מעט אנשים בברסה, זו הבירה הרשמית של הקבוצה, וזו בירה שמנחמת ברגעים קשים ומשמחת עוד יותר ברגעים משמחים, וכאלה היו לנו העונה הרבה. אז המון תודה לחברים מבירה אסטרי אדם פה בישראל, האופרציה הישראלית שלהם. תודה לכם כל החבר'ה הטובים, וזה הזמן להגיד שלום וערב טוב לאיש והגדה, שי פל.
מה קורה יוז?
אני בסדר, כמעט נרדמתי ב-3-0 הזה, המשעמם. המטרה היחידה שלי הייתה שלוונדובסקי יבקיע שביעה בשביל לעבור את אמבפה. באיזשהו שלב זה היה נראה שזה עוד יכול לקרות, אבל בסוף זה לא הלך לשם.
הוא החמיץ את השלישי דקה 47.
כן, כן, לפחות היה לוקח את הכדור. אבל כן, בסדר. לא נורא, לא נורא, לא נורא. הפיצ'יצ'י, בוא נגיד... שמדריד בפיצ'יצ'י ינוחמו, מה שנקרא. וכמובן, הישר מרמת לוונדובסקי, כי איך לא? ידידנו, תום רוזנבאסר, ערב טוב.
אחלה ערב, שלום חברים.
אז אתה בערב עם רגשות מעורבים, אני שלך מפגרים 2-0 אחרי שדיחו את הסלטיקס שלי, אבל מצד שני, ברצלונה חותמת עונה, וואו, 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 וואו. איזה עונה.
כן, למרות שאם להיות הוגנים, אז מבחינת הקבוצות שלי, שתיהן overachieved, מה שנקרא, come what may. אז זה כדי, למען ההגינות. אבל כן,
come what may. כן. יפה, וואו.
אבל כן, ברסה לגמרי התעלתה מעל כל הציפיות של כולנו, אנחנו פה פודקאסט ברצלונה, והקבוצה שלנו לגמרי התעלתה מעל כל הציפיות. רמת לוונדובסקי זה מתאים, כי בכל זאת הוא התשע שלנו, אז זה הרמה האחרונה היום, זה מתאים, אבל העונה הזאת כולה הייתה ברסה ברמה גבוהה מאוד.
אני חושב שאתה דיברת בטור שלך, יוז, זה שאחת מהעונות הכי מרגשות שלך כאוהד ברסה, נכון? טופ 3 הכנסת אותה?
אתה לא. יודע, זה מסוג הדברים שכאילו אוהבים להגיד, ואחרי זה, זאת עונה, מבחינת אני חושב, הרמת הריגוש, גם בעונה הזאת עשינו כמות אירועים מטורפת באמת עם המון קהל ואנשים, והיו משחקים פסיכיים, כאילו וואו, אתה יודע, אני אגיד על זה מילה, נגיד בעונת הטראבל המפוארת של לואיס אנריקה, היה מדהים, אבל אם נסתכל על זה, אני לא חושב שהיה דקת מתח מהשמינית גמר, ליגת האלופות עד לגמר, כולל הגמר, כאילו, הכל הלך על מי מנוחות כאלה, הקבוצה עשתה מה שהיא צריכה, פה היה, וואו, כאילו, משחקים פסיכיים, אפילו המשחק אינטר שאפנו, היה משחק וואו. אז סליחה שכל אנשים יש להגיד זה וואו, אבל כן, עונה שמדורגת מאוד, מאוד גבוה אצלי, מאוד גבוה.
אני חושב שהיא בקלות נכנסת לטופ 10 שלי, ב-30 ומשהו שנים האחרונות. הסיבה היא רמת הציפיות.
מה טופ 10? תן טופ 5, מה זה טופ 10?
חכה, אני עוד יחשוב על זה.
אוקיי.
אבל אני חושב שמה שמעניין בקבוצה הזאת, ומה שאנחנו נזכור עוד שנים קדימה, לא משנה מה יקרה גם בעונה הבאה, זה, איך נקרא לזה? הצעירות, התמימות של הילדים האלה, כי זה בעיקר ילדים, וגם קצת מבוגרים, אבל בעיקר ילדים. השלד עצמו הוא צעיר מאוד, 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 ואני רואה שיש פה גם תמימות כזאת של... שראינו אותם בגומלין בסנסירו, שהם הלכו בכל הכוח על השער הרביעי, שברו לנו קצת הלב, אבל גם מילאו אותו בסוג של אתה יודע, ג'ובנל תמימות כזאת שאוקיי, אנחנו משחקים ואנחנו משחקים יפה והיופי מקדש את כל המטרות, וזה שווה לב, זה שווה לב, התמימות הזאת.
מה אתה מנסה להגיד, שי, שהייתה גחלת נאורים?
לא,
הייתה גחלת נאורים.
עדיף לחיות מכוער מלמות יפה, אבל אני חושב שיותר מזה, אני חושב שאם נסתכל באמת אי שם באוגוסט, יולי, שהקבוצה באמת פתטית שלנו בשלב הזה, ואני אומר פתטית, זה צריך לזכור בעברית התרגום, עורכת הרחמים, באמת יעוררה רחמים, הקבוצה לא מצליחה להחתים אף אחד, איכשהו בקושי רושמים את דני אולמו, אחרי שרודפים אחרי ניקו וויליאמס כל הקיץ, פאו ויקטור, מוכתם באמת, שזה בוא נגיד, שחקן שדרובנו לא שמענו עליו לפני זה, וגם לא נשמע עליו כנראה אחרי זה, וריאן מדריד מביאים את קיליאן אמבפה, שנחשב פחות או יותר על ידי רבים, אולי השחקן הטוב בעולם, אולי השני, אולי השלישי, ואתה אומר, יא רבק, ואז הולכים משחקים נגד מונקו, במשחק המייאש הזה, מקבלים בראש בגביע גמבר, ואתה אומר, מה, כאילו, מה, נרד ליגה עונה, כאילו, מה, לאן זה ילך?
שאם היו בדיכאון, אחרי גביע גמבר הזה. למרות ששיחקנו אגב עם הרכב שהוא רק הגיע עכשיו מהפגרת נבחרות, מהחופשת נבחרות. אז יש לו כמה כוכביות שם, אבל כן, גם פתחנו את ליגת האלופות, אתה זוכר, עם מונקו.
מונקו, כן.
אדום.
אדום הזה, אדום של אריק גרסיה.
ובוא תשמע, אגב, את הפודקאסט שלנו, אני ממש זוכר אותו, כאילו זה היה אתמול, ואני זוכר גם איפה הקלטתי אותו, כאילו באיזה מקום, לפעמים בבית, לפעמים בזה. וישבתי בבית, הקלטתי אותו מהחדר שינה בבית, במשרה, יש לי שם שולחן גם, ואמרנו, יאללה, כאילו, זה הולך להיות נורא, הקבוצה של פליק נראה כאילו לא מוכנה לכלום, בסוף זה, אתם יודעים, זה ניסוי כלים אחרון, גביע גמבר, וכן, נוטים לנסות נצח בו גם, וזה היה נראה נורא, זה היה נראה כאילו קבוצה, די הדרג ב' באירופה, סליחה על העברית שלי עכשיו מחלט אותן.
כן, זה נראה לא טוב, אתה אף פעם לא רוצה להסיק יותר מדי מסקנות ממשחק כמו גביע גמבר. זה נכון שאתה לא רוצה להסיק, אבל זה נכון גם שאנחנו הגענו עם חששות לפני זה, ולמען האמת, מה שאתה מציין פה עכשיו, היה מוטיב חוזר בעונה הזאת. אם אפשר להגיד שהיה משהו מאוד דומיננטי, זה הסרת ספקות. שהקבוצה הזאת עשתה. כי גם כשאנחנו פתחנו את העונה ופתחנו את החשמל, אז היה לנו את כל הזמן את התמרור הזה של צמד המשחקים בהתחלה מול ריאל ומול ביירן, ואמרנו כן, אבל עד עכשיו אנחנו לא שיחקנו מול קבוצות רציניות, והגענו לצמד המשחקים הזה, והיינו מאוד משכנעים וניצחנו בצורה מאוד משכנעת, ואמרנו אוקיי, וואו, והקבוצה עוד המשיכה, ואז הגיעו שני חודשים שחורים. ממש קצת אחרי אותם ניצחונות, היה לנו עוד איזה שניים, שלושה ניצחונות שעוד ניסינו על הרוח הגבית של אותם שני ניצחונות גדולים, אבל אחרי זה הגיעו מה שפליק קרא לו שייסה נובמבר, והוא לא ידע כמה שייסה יהיה דצמבר כשהוא אמר את זה.
היה שם סוג של כדור שלג, כי אני חושב שגם שהפסדנו לא שיחקנו רע, כאילו זה לא היה זוואטונים. מסכים? אבל אנחנו זוכים זוואטונים מהעונה של צ'אבי, זה לא היה זוואטונים ברמה הזאת, ואז פשוט היה כדור שלג של מומנטום שלילי, שלשמחתי פליק עצר אותו יחסית מהר.
עצר אותו אגב באותו סופרקופה בעצם, בסעודיה, יצא לשם לסופרקופה, די ביוש, צריך להגיד, אחרי תקופה לא טובה, אחרי פגרה, לא בתחושה טובה.
רגע, אני אגיד משהו, מה שאתה אמרת עכשיו, סליחה יאוז, לא בתקופה טובה, אתה ואני היינו במפגש שם באשקלון, שם יצאנו לפגרה, יצאנו, yeah, לא yeah, בתקופה yeah. טובה זה understatement, כי אני יצאתי מהמשחק
לאטלטיקו.
הזה, ברגשות הכי, אתה היית במשחק אם אני לא טועה אפילו שי.
לא הייתי בניו יורק.
אוקיי, אז, לא מדברים על הפגרה הזאת, אבל מדברים על הפגרה לפני זה.
אטלטיקו בליגה.
כן.
Okay. אני ותום נסענו למפגש אוהדים בסקובר באשקלון.
נכון.
עם סלם מרגי חברנו, אתה היית במגרש עצמו, ואם בהתחלה קינינו בך קצת, נראה לי שאחרי זה...
אבל המשחק הזה, תמן בחובו המון, בגלל שברסה הפסידה בצורה הכי אכזרית שיש, משחק שהיא שיחקה הכי...
אחרי שהייתה מעולה.
בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, בדיוק. משחק שהיא שיחקה, אולי המשחק הכי טוב שלה, של העונה עד אותו שלב, באמת, היא שיחקה מושלם, חבל על הזמן. ואנחנו חטפנו את המכה הזאת, כשאנחנו ידענו שגם אתלטיקו עוברת אותנו, וריאל מתחילה לפתוח איזשהו פער, וזה כל כך לא משקף את המציאות. ואז היה החצי השני של העונה.
אני רוצה להקריא לכם משהו, אגב, רק שתבינו על מה אנחנו מדברים פה בנובמבר. אז הפסדנו 1-0, נתנו 5-2 לכוכב האדום, ואז הפסדנו 1-0 לסוסיידד, תיקו 2 שובר לב מול סלטה ויגו, אני מדלג על ליגת האלופות, כן? הפסדנו בבית ללס פלמאס 2-1, ניצחנו את מיורקה, עשינו תיקו 2 נגד בטיס, הפסדנו ללגנס 1-0, כן, כן.
בבית.
ניצחנו את לגנס, הפסדנו לגנס 1-0 בבית, ואז הגענו לאותו משחק שתום מדבר עליו נגד ברצלונה, נגד אתלטיקו, שאתה יושב שם במונג'וויק וקופה מקור, 21 בדצמבר 2024, אנחנו יושבים באשקלון, ואגב גם באשקלון היה קר מאוד שם על הטיילת, והיה קר עוד יותר שקיבלנו את הגול הזה של סורלוט, אחרי משחק שלם שבאמת רק חיפשנו לשים את השער השני ומלא החמצות, הייתה תחושה שכאילו טוב, בסדר, רצינו וזה, בשלב הזה ריאל כבר פותחים עלינו איזה 7 נקודות בראש הטבלה, ואנחנו אומרים, חבר'ה, מה אתה רוצה, הביא אותם בפה, בלינגהאם, ויניסיוס, כדור הזהב, הם יחד עם דני קרבחל תופסים 4-5 המקומות הראשונים, אתה אומר, מה אתה רוצה? אי אפשר לרמות את כולם.
ואז 2025 שם שמשוגעת.
משוגעת. והיא מתחילה באמת, עזבו את הסופר קופה, את החצי נגד בלבאו, ומשחק נגד ברבסטרו.
גם היה משחק מצוין.
נכון, אבל היא מתחילה באמת באותו 5-2 מטורף נגד ריאל מדריד, שבשלבים מסוימים, אם לא הרחקה, ירידה ל10 שחקנים, אם יכל ללכת ל7 ו8, ובאמת, מי שראה את המשחק יודע שזה נכון.
וזה התחיל עם 1-0 של אמבפה מהיר, שכאילו אמרנו עצמנו, אוקיי, שיט. כמה טעינו.
אז אני רוצה לשאול באמת, באיזה שלב, ולמרות כל הרכבת הרים הזאת ונדבר, באיזה שלב אני רוצה לשאול את שניכם, הסתכלתם על הקבוצה הזאת, וידעתם שמשהו מיוחד קורה.
יש לי את הפיל.
אני חושב,
כן, שי.
דבר. לא, דבר.
יש לי איזשהו רגע בעונה הזאת שהיה בילדאפ מסוים אליו, אבל באותו רגע...
אמרת פינפוינט, תום?
כן, פינפוינט, ממש אני יכול...
בעברית נקודת האיבר.
אוקיי, אם תרצה, אני רוצה להגיד, אתה יכול לדייק את זה, ממש את הרגע. אני חושב שזה היה הקאמבק בליסבון, ששם אתה אמרת, וואו, הקבוצה הזו יודעת לעשות דברים מטורפים. זאת אומרת, עוד לפני זה, היו משחקים באמת מדהימים שאנחנו עשינו, כולל ה-5-2, הזה שדיברתם עליו בגמר הסופר קופה, וגם ה-4-0 וה-4-1 על ביירן, היו לנו משחקים טובים, אבל הקאמבק ההוא בליסבון היה פסיכי, וזה גם היה במפעל שאנחנו, בשנים האחרונות היינו בצד השני של קאמבקים כאלה. אז אני חושב שזה היה באמת רגע מדויק בעונה, שאתה אומר, וואו, יש פה קסם בקבוצה הזו.
ובוא נזכיר, זה משחק שנגבר 5-4 מטורף.
כן.
התחיל 2-0 להם, תוך רבע שעה 20 דקות, במשחקים שברצלונה בהרבה מקרים לא יורדת מהם מנצחת.
אני חושב ששם התחלנו באמת להאמין, אולי אפילו לתפוס איזה סוג של חזה מורם כשהקבוצה הזאת נופלת לפיגור, מה שקיבלנו הוכחות בריבית ועוד ריבית, בהמשך העונה. יכולת, אני חושב שהיה את הרגע האינפלקציה הזאת ב-0-4 בברנבאו, ואחר כך הקוף בליגת האלופות מול ביירן, שלא רק הסרנו אותו מהגב, גם דרכנו עליו. והשער הזה של רפיניה, אני יכול עדיין להריץ אותו בראש, והטירוף שהיה באצטדיון באותו רגע, והטירוף שהיה לכל אחד מאיתנו בבית, זה היה משוגע. ואני חושב אבל שה-0-4 בברנבאו הוא קצת משקר, כי זה הייתה יכולת מצוינת במחצית השנייה, ולא משהו במחצית הראשונה, אתה זוכר, סיינו 0-0.
מה זה לא מדריד, משהו? זה היה מדריד. שורה של ניסים מטורפים, כולל אמבפה הולך וחוגה גול, שמה, ניסל בסוף על רבע סערה.
כן, כן, ואיניאקי פניה מציל את בלינגהאם מהקו, הצלה מדהימה, אחת מהטובות ביותר העונה. אבל ב-5-2 בסופר קופה, אני חושב
ש... אגב, בסוף זה לא הצלה, כי זה היה נבדל. זה הצלה מטורפת, כן, וזה לקחו לו את ההצלה, כי זה היה עוד נבדל.
היה לו גם כמה הצלות מצוינות במחצית השנייה.
הוא היה מעולה, הוא היה מצוין.
מול אמבפה. אני חושב שהיכולת... בסופר, בגמר סופר קופה הייתה מעל ומעבר. כאילו, עזוב שמדריד נראתה כמו שהיא נראתה, אנחנו גרענו לה לראות כמו שהיא נראתה, ויכולת וויז זה היה שירה, שירה למגרש. וגם הקאמבק מול מדריד בליגה, גם אקסטאזה של הרגשות.
אז טוב, הקאמבק מול מדריד בליגה כבר היה ממש כמעט משחק אליפות, בעצם משחק נתן את האליפות, אני מחלק את זה לשניים, אחד זה באמת אותו רגע שאמרתם, אותו צמד משחקים ריאל ביירן, שאמרנו גם כל הזמן, היה נראה שהקבוצה הולכת למקומות טובים, והבנו כבר שקורה משהו, והבנו שרפיניה נרפה מעונות קודמות, פתאום מגיע במוד מטורף, הבנו עוד דברים, הבנו שפדרי הולך לתת עונה טובה, באמת הבנו כמה דברים יפים, כסדו, מזכיר לכם שם נשכח, נתן חצי עונה ראשונה באמת מבריקה, אצלי הקטע היה שאני יושב רואה את ה-4-2 על אתלטיקו מדריד, שאתה מסתכל על המשחק הזה, ואתה אומר לעצמך, יאללה, כאילו, זה בור על בו, אתה מפגר 1-0, ואתה מפגר 2-0, ואתה באתלטיקו, וזה מגרש קשה, וזה קבוצה מעולה, וזה קבוצה שיודעת לשמור, וזה קבוצה שיש לה שוער טוב בשער, זה קבוצה שיש לה הכל, ויש לה מאמן מנוסה, זה קבוצה שלא תאבד 2-0, אין כזה דבר, אולי תבקיע איזה גול בנס, אבל היא לא תאבד, היא תרד, תשים את האוטובוס, ואז אתה מבקיע את הראשון, ואתה אומר, יאללה, בסדר, לבנדובסקי, נכון? נדמה לי, הבקיע את הראשון, בסיבוב שם.
לבנדובסקי, דקה 72.
כן, בסיבוב.
דקה אחרי הגול ה-2-0 שחטפנו.
כן, ואז אתה מבקיע את השני, ואתה אומר, וואלה, אתה יודע מה, מוציאים פה שתי נקודה, יאללה, שווה. בסדר, וואלה, זה אתלטיקו. ואז השלישי, ואז אתה עוד נועץ את זה עם ערבים, מה שכמעט קרה אגב באינטר גם, עוד נדבר גם על זה, ואז אמרתי, וואו, אמרתי, הקבוצה הזאת יש לה איזה משהו, יש לה איזה חומר, איזה אבקת פיות על הקבוצה הזאת, איזה משהו, ובדיעבד אני חושב זה היה התמה, הנושא של העונה, היכולת של הקבוצה פשוט לחזור, שני דברים, אני רוצה לחבר אתכם, אחד זה הרמונטדות באמת המטורפות, ושתיים, מה שמתחבר לזה, היכולת במעט זמן, אני כתבתי על זה גם בטור שלי, להבקיע בוכתה של שערים שאנחנו כמעט לא זוכרים משום קבוצה, כי אם נסתכל אפילו על ה-6-2 בברנבאו, שאולי יש שיגידו הקבוצה אולי הטובה בהיסטוריה, אותה קבוצה של ברסה, והקבוצה אדירה, אתם יודעים, זה היה
בכולה,
זה היה קצת בהתחלה, אוקיי, אני אומר, זה היה קצת בהתחלה וקצת בסוף וקצת באמצע וקצת זה, זה היה 5-0 גם, פתאום פה זה קבוצה שתופסת 10 דקות רבע שעה, ואינטר ראו את זה, איך אמר נדב יעקבי השבוע שאמרתי הפודקאסט שלו? בוא נגיד את האמת, ברסה קרא לאינטר את הצורה המחצית השנייה, עכשיו זה נכון, כאילו אתה רומס קבוצות, אתה דורך עליהם, אתה רואה את הקבוצות הכי טובות בעולם, וזה ריאל, וזה אינטר, וזה אתלטיקו, וזה כמובן ביירן, אתה רואה אותם פשוט לא מצליחות, כאילו כמו ילדים, כאילו חוטפים שערים על גבי שערים, מדברים פה על מסות, באמת, על עשרות שערים שהקבוצה הזאת הבקיעה לקבוצות האלה, רק 16 לרשת של ריאל מדריד, עוד 4 לביירן, עוד כמה, עוד 9 עונה לאתלטיקו בשלושה משחקים, זה מטורף.
174 ב-60 משחקים.
כן, אבל אני אומר, עכשיו 9 מול אתלטיקו, 16 מול ריאל מדריד, 4 מול ביירן, זה מטורף, זה פוכתת שערים פסיכית ומהר. זאת אומרת, בהרבה מקרים, השערים שהם התחילו להגיע, איך אתה אומר, שי, נפתח הקטשופ, שנפתח הקטשופ הוא זרם, אבל וואו.
זה שער אחד מעל ברסה של 15-16, אם אתה זוכר שסוארז היה בכושר הכי טוב שלו בקריירה.
וגם נגמר.
וגם נגמר. לא מסיעה בסדר. שנצאנו רק ברבע, אז בצ'מפיונס, שער אחד מעל, מעל הקבוצה הזאת, זה חתיכת הישג.
אבל שוב, איך זה בא? זה בא פתאום בבוכתות, ברצפים, פתאום מול ריאל, מול זה. לדעתי זה מה שאפיין את הקבוצה הזאת העונה, מעניין אם זה יאפיין אותה גם בעונה הבאה, יכול באמת 10, 20, 30 דקות שבהם היא מסוגלת להפקיע כמות שערים היסטרית והיסטורית.
אנחנו נדבר על העונה
הבאה. אולי, אולי אפשר לקרוא לזה פליק קריג.
ממש אבל, ממש פליק קריג, ממש בליץ קריג. שוב,
או פליק
לא
פליץ, איך שתרצו,
כאלה.
אבל זה מה שזה, זה אגב, אתה שואל איך, זה פועל יוצא של הכדורגל המלא תעוזה שלו, זה מתחיל אחורה מהקו נבדל הגבוה, ממשיך עם לחץ שעושים בהתקפה ולקחת את הפוזיישן בחזרה, זה סגנון משחק סופר התקפי, סופר פתקני, ואגב, בתגובה למאמר שאנחנו העלינו אצלנו ברשתות של צ'אבי טורס, שהוא מדבר על זה שאולי היינו צריכים לעזוב קצת את המורשת של קרויף, לעשות דברים אחרים, אני לא חושב שזה לעזוב את המורשת של קרויף, אני חושב שזה אבולוציה שלה, זה מה שזה.
חד משמעית.
אני חושב שהוא באמת יושב וצופה ונהנה, אני מקווה לפחות מהקבוצה הזאת, זה החזון שלו, ובסופו של דבר הרעיון הגדול נשמר, זה שזה לא ב-4-3-3, זה לא אומר שהרעיון הגדול לא נשמר, להפך, אפשר להשיג את הרעיון הגדול הזה של טוטל פוטבול, של כדורגל, פוזישנל פוטבול, מה שנקרא, כדורגל עמדות, שגם שחקנים מתניידים. היום, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל היום אני ראיתי את זה, זה משהו שלא דיברנו עליו לאורך העונה. פדרי הוא אחת הסיבות שיש לו כל כך הרבה קילומטרים, זה כי הוא כמעט תמיד מאפשר את העיקרון הזה של השחקן השלישי שאפשר למסור אליו, המסירה הנוספת. הוא תמיד נמצא שם, הוא יגיע ממקום אחד למקום השני, כדי שתהיה עוד אפשרות מסירה, הוא מכסה המון שטח. עכשיו לא מדברים על זה הרבה, אבל זה המון לקבוצה, זה כל כך הרבה. וזה העיקרון של תמיד, תמיד שתהיה מסירה נוספת, ושחקנים יכולים להחליף את העמדות שלהם, אבל יכולים לעשות תפקידים שונים. זה נשמר בקבוצה הזאת בגדול, וזה אבולוציה של דברים שאנחנו ראינו. זה אחלה.
אני רוצה לשאול אתכם, תום, מילה באמת על הסיפור של... אני, הרפרנס היחיד שיש לי לקבוצה כזאת שנותנת בליצים כאלה מטורפים, זה רק מכדורסל. זאת אומרת, אני מכיר קבוצות בכדורסל, נגיד סלטיקס של שנה שעברה, אתה לא שם לב, פתאום דופקים איזה 6 שלשות, ואתה מפגר 25 הפרש, ואתה לא מבין איך, כי לפני שנייה היית בשוויון. אני לא זוכר הרבה, ואני אשמח לשמוע גם את הזיכרון שלכם, אני לא זוכר הרבה קבוצות בכדורגל, שמחסלות משחקים בחצי שעה, אבל בחצי שעה שאחריה, באמת, השחקנים ממול פשוט לא רוצים יותר לשחק, הם לא רוצים לראות את הקבוצה שבולם.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? קבוצה שאתה פחות אוהב.
דבר איתי. מכבי
שפיני גרשון, הגרסה הראשונה.
נכון, נכון, 99, נכון, אבל זה הגיע מהגנה בעיקר. הם היו עושים סטופ הגנתי.
נכון.
אותה קבוצה של מכבי פתאום באמצע העונה, הפכה להיות קבוצה שפתאום היא נותנת סטופ הגנתי ברבע השני או השלישי, ואתה לא מבין מה קרה, אבל פתאום מ-15-18 מעליך, ואתה לא מבין איך. זה נכון.
יש עכשיו קבוצה כזאת ב-NBA דרך אגב. היא במערב.
אבל היא הייתה קבוצה מדהימה, אגב, מכבי היא קבוצה מאוד מרגשת. ואני לא את מכבי, אבל זה היה קבוצה שמאוד הרחתי. אתה זוכר משהו כזה בכדורגל?
עשה NBA.
אני באמת שואל, אתה זוכר קבוצה שנותנת רצפים, תסתכלו, אני שוב, תסתכלו על, אני בטוח.
אולי.
שאם יש איזושהי סטטיסטיקה של הרצפים שבהם כבשנו שערים העונה, זה כמעט חסר תקדים.
אתה אומר צריך לשנות את הטגליין. פליק, I love this game.
ממש, ממש.
צריך להסתכל על הדיסטריביושן של ה-190 גולים שברסה כבשה ב-11-12, ונחזור אליך. זה מעניין,
זה מאוד מעניין, מאוד מעניין. הנה גם אתגר לכם המאזינים. אני בתחושה, ואולי זו רק תחושה, שהיה פה פיזור שערים, באופן יחסי על פני זמן מאוד מאוד קצר, ואגב שוב, ראינו את זה אני חושב ביתר סט בחצי השני של העונה, אותו תריצה מול אינטר, אותה ריצה מול ריאל, אותה ריצה מול אתלטיקו, באמת ראינו שהקבוצה די מהר כובשת די הרבה, גם היום, תוך 4 דקות כבשנו 2 שערים, ואז השער השלישי בדקה 90, אבל זה היה די יפה. אני רוצה, אתם רוצים שנבחר עכשיו את השחקן המצטיין שלנו, או שנדבר על שחקן שלא משנה אם תבחרו אותו או לא, בסוף העונה הזאת היא העונה המכוננת שלו.
שנייה, אני בעד לבחור את הרגע מרגש של העונה, והיו המון המון רגעים מרגשים.
אז בבקשה, שי.
מקום ראשון אצלי, נראה לי, ואפילו בפער, קונדה. ואני חושב שזה שהיינו במפגש ענק עם מאות אוהדים, היה רק תרם לדבר הזה, אבל אני חושב שכאילו הייתי ברקיע השביעי באותו רגע.
מה זה, אווירה של מגרש? לגמרי מרגש כמו במגרש.
יותר ממגרש, אחי. זה היה אולטרס ברצלונה. אני כל כך גאה בחבר'ה שהגיעו שם. זה היה משוגע. כאילו אני יכול להריץ את זה עוד כל פעם בראש, ואני מחייך. איך שתחרבנו את הכיסאות כתר האלה. וואו, איזה רגע, איזה רגע, ועוד אחרי ה-2-2 שפרן לקראת הסוף, שאתה חוזר מהקבר.
שזה היה נראה גם קצת מרסי גול, כי אמרת 2-2 של פרן, אבל הולכים לדרוך עלינו, ובפתאי הם הולכים להרוג אותנו. היינו מודאגים מאוד מהפנדלים, בוא נזכיר מי היו אצלנו על המגרש, ושלא אמרו נבות פנדלים.
מהפנדלים כן, אבל זה היה כל כך מתוק, כל כך מתוק. והשידור המיתולוגי הזה של דור הופמן, ואורי אוזן שעוד ימשיך איתנו עוד שנים קדימה, וכל הדחקות והגגים שעשו על השער הזה. ואני, תראה, אני חושב שראיתי את השער הזה מכל זווית אפשרית, כולל כל זווית שאנשים צימו מהיציאה. הטירוף שהלך ביציאים שם היה לא מעולם הזה.
היה רק שני לטירוף בעוד השערון.
אני לא יודע אם כן, כן, אני לא יודע אם ראית, אבל אנשים נפלו מהיציאה. אנשים נפלו מהיציאה בסביליה, בקרטוחה, נפלו מהיציאה לתוך המגרש, שומרים מנסים להסיט אותם, זה היה אולטרס כמובן של ברסה שם, הספסל באקסטאזה, השחקנים באקסטאזה, היה בפער, היו המון רגעים מרגשים העונה, גם היו מהפכים משוגעים, בתוספת הזמן וזה וזה, אבל קונדה שם מעל כולם.
אבל לא מול ריאל, על תואר ישיר, שאתה גם מבין בניצחון הזה, שבסיכוי מאוד סביר, צריך להזכיר בשלב הזה עוד היינו בליגת האלופות, בסיכוי סביר זה יכול להביא אותך לטראבל, ובאופן כמעט ודאי זה מביא אותך לדאבל.
כן.
אני גם בוחר את הרגע הזה, אני בכלל, כאילו, לא, שום דבר לא התקרב לזה, היו המון רגעים, שום דבר לא כמו הרגע הזה, לא דומה. טוב, אתה מוזמן לנסות...
אני כמובן מסכים, אני הייתי איתכם ביחד שם, ואנחנו באמת היינו באקסטאזה טוטלית. עשינו למדריד שם, היוצרות התהפכו.
כן.
זה היה מאוד מתוק, שהיוצרות התהפכו, ואנחנו היינו הווינרים. פשוט אושר מזוקק זה היה, אין מילים אחרות לתאר את זה.
אני זוכר גם שקלטנו... הקלטנו פוד ב-4 בלילה.
נכון.
נכון, כן.
חזרנו והקלטנו פוד.
פאקינג שיט.
מה שמדריד, באמת לא חשבנו, זה לא סתם שזה היה ניצחון, לא סתם נגד מדריד שהיא סנועה, זה היה משחק שמאוד אופייני לברסה להפסיד, ומאוד אופייני לריאל לנצח. הם ככה משכו את זה, וזה הצליחו, אמרו, אתה יודע מה, נגיע לפנדלים. בפנדלים לרוב ריאל מסתדרים, אין להם בעיה, הם מגיעים המון לפנדלים. צריך לזכור, ברסה לא הגיע לפנדלים שנים. שנים, שנים ארוכות, אני לא חושב שמסי שיחק פעם אחת פנדלים בקדנציה שלו בקבוצה, בטח לא בעשור המשמעותי שלו, ואם כן, אז אולי איזה פעם, לא יודע, מאוד מאוד נדיר לברסה. ברסה קבוצה שלרוב אוהבת להכריע, ריאל קבוצה שנוח לה עם פנדלים, מתאים לה. גם נשחק ככה ליגת אלופות, מלא אפילו פעמיים, נכון.
הרגע, הרגע שעונה.
אגב, רגע של, לא רק עונה, רגע איקוני. רגע, שלא רחוק מרגעים כמו של קומן בדקה 117 בוומבלי.
אז יפה שאתה הזכרת את זה, כי זה פותח לי למשהו, שני רפרנסים שאני רוצה לתת. קודם כל דיברתם בתחילת הפודקאסט על איפה אתם מדרגים את העונה הזאת באופן כללי. אני אצלי, בטור שלי של הסיכום עונה, שאני מוכרח להודות שאני כתבתי אותו כבר יום אחרי הקלאסיקו, אבל לא פרסמתי אותו... מטעמי זהירות, אחרי אספניול פרסמתי אותו מיד אחרי המשחק שזכינו באליפות, אבל אני כתבתי את זה כבר מיד אחרי הקלאסיקו, ואני את העונה הזאת שם בטופ 5 שלי. ואני גם אמרתי למה, כי יש רק שני ומבלי ושני טרבלים לפני זה. והעונה הזאת בשבילי היא ביחד עם 2006, אמנם ב-2006 אנחנו עשינו דאבל אירופאי, ופה אנחנו עשינו טרבל מקומי, אבל הרמונטדות, החזרות, הדומיננטיות חסרת התקדים הזאת על ריאל, שמה את העונה הזאת בטופ 5. והדבר השני שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, זה שאותה דומיננטיות חסרת תקדים על ריאל, שאנזי פליק גם ידע להגיד ששאלו אותו במסיבת עיתונאים איזה רגעים מיוחדים הוא ייקח מהעונה הזאת, אז הוא סימן את ארבעה משחקים נגד מדריד. זה באמת, זה באמת חסר תקדים, זה כל כך מיוחד.
אגב, צריך להגיד, השליטה מול ריאל תום היא בטופ אחד.
אז יפה.
אתה אומר טופ חמש, טופ שלוש, טופ עשר. היא בטופ, לא הייתה שום עונה עם, עם כזה רצף של משחקים על ריאל.
אז אני רוצה רק להוסיף, שאני גם רשמתי, שאם מסתכלים על המערכת יחסית, על הריבות שלנו מול ריאל, רק בעונה הזאת יש משחקים שבשבילי, הם בטופ 5 קלאסיקוז שאנחנו שיחקנו מול ריאל, לפחות מהצד של ברסה, שזה ה-3-2 בגמר גביע המדהים הזה שהיה, וה-4-3 בקלאסיקו של הליגה, דווקא לא ה-5-2 שהיה ענק ומפוצץ, וה-4-0 היה נהדר וסימן את זה, דווקא ה-4-3, בגלל כל השערוריות שיפוט המכוערות האלה שהיו שם, והותירו אותנו כמנצחים, וכנותנים איזושהי גושפנקה לזה שוואלה, התארים שלנו קשים יותר, יש פה איזשהו תיעדוף מוסדי, ואני לא רוצה עכשיו לקלל פה, כן? כי אני במצב רוח טוב בסוף הכל, אבל... אלה שני משחקים,
זה למשחק של הניק,
אלה שני, אוקיי, תודה רבה, אלה שני משחקים שהם באמת מהטופ 5 קלאסיקוז שאני ראיתי, יחד עם ה-6-2 וה-5-0 שאנחנו עשינו, ועוד 5-0 אי שם בתחילת שנות ה-90, זה מהקלאסיקוז הגדולים ביותר שאני ראיתי.
עכשיו נשאלת השאלה ששואלים תמיד את אוהדי, אני יודע, מכבי והפועל תל אביב, כאלה, מה אתה מעדיף? לתת הצגה בדרבי ולא לקחת אליפות, או לקחת אליפות ולהפסיד בדרבי. במקרה הזה, בעונה הזאת, עשינו את שניהם, זאת אומרת, גם ניצחנו בקלאסיקו, שזה הדרבי שלנו, וגם, אפילו שלא דרבי, וגם לקחנו אליפות. בגלל זה, זה שם את זה במקום, זאת אומרת, הרצף של לא רק ההישגים, גם ההישגים הישירים מול ריאל, ניצחון בשני גמרים, גם בסופרקופה, גם בגביע, ניצחון בליגה, ניצחון בליגה על משחק שהוא ראש בראש, ששוב, אם אנחנו מסתבכים שם וזה לא רחוק, ריאל נקודה מאיתנו, ולך אחרי זה תנצח היום בבלבאו שכל הלחץ עליך, פתאום כדורים לא נכנסים וזה, זה היה דרמטי, וזה היה ניצחונות עצומים.
זה הכי, הכי well-earned שיש, כי אנחנו ניצחנו את היריבה הכי גדולה שלנו, באימות ישיר על כל תואר במשחק גמר. אין יותר ראוי מזה.
ומול השחקן ה-12 שלהם.
בול.
ביתר סט במשחק האחרון שהיה באמת.
ביתר סט.
טירוף הדעת.
גם בסופרקופה, גם בליגה, גם במשחקים אחרים שהם קיבלו פנדלים מזויים, ולא שרקו נגדם פנדלים יותר ברורים. גם אנחנו, ואתה יודע, הדחיפה הזאת של קונדה בחטאפי עדיין רצה לי בראש. והכדור של והנעל של לבנדובסקי נגד סוסיידד. האליפות הזאת היא באמת באמת מתוקה, כי זה באמת נגד כולם.
ברמת השאלה אגב, ממש ברמת הכן לא, אתם חושבים שאותה תצוגת שיפוט מבעיתה בקלאסיקו האחרון שדיברנו עליה, אני, מי שמכיר אותי ואתם מכירים אותי הרבה זמן, לא נוטה לדבר הרבה על השיפוט, אבל זה באמת היה תצוגת שיפוט באותו קלאסיקו, בגלל זה הכיף שניצחנו. אתם חושבים שזה איזה קו פרשת מים שאולי יהיה איזשהו שינוי, או ש...
לא, לא יהיה איזשהו שינוי.
נגיע לעונה הבאה וזה יהיה אותו דבר.
לא יהיה איזשהו שינוי, אבל לנו, אוהדי ברסה, זה מרגיש כמו אסמכתה רשמית לכל התחושות שהיו לנו. באמת, מול כל העולם, מהמקפצה כאילו, עם כל הווארים, היו שם כל כך הרבה שעוריות. זה משחק של 6-2, 4-3 זה ממש לא משקף מה שהיה שם. באמת, זה פשוט היה ביזיון.
לא, רחוק מ-4-4, אגב, כן. לא, רחוק מ-4-4.
לא, לא היה רחוק, אבל עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לכל מקרה פרטנית, אבל כולנו ראינו את זה, זה היה כל כך בוטה, וזה עוד ניצחון ועצום ביריבות הכל כך ארוכה הזאת, כי זה מרגיש שדי, אי אפשר אפילו לנסות לתרץ משהו אחר. כל השופטים איתכם, הכל מוסדי איתכם, ובכל זאת אתם מפסידים כמו נקניקים. זה מה שיש לי להגיד על זה.
יש שינוי שי, ברסה מדברת על קלטות ועל דברים, וזה יהיה איזשהו שינוי שאתם יודעים, הים אותו ים והדברים אותם דברים, ואין מה לצפות לאף.
לא יהיה שינוי, ברסה תמשיך להיות שטיח מול ההתאחדות, ואין מה לעשות. זה ההון שלטון שיש בספרד, ואנחנו יכולים להתמודד עם זה.
תל אביב.
מה שאולי יכול לשנות משהו בעתיד זה מתישהו פלורנטינו לא יהיה איתנו.
כן, אבל מדריד הייתה לפניו, תהיה גם אחריו, והיא תמיד הייתה עם השופטים, עוד לפני שפלורנטינו גם נולד.
זה נכון. ביתר סט, מאז השיחה הזאת של פלורנטינו וחביר טבס ורוביאלס בזמנו.
חברים, הגיענו לרגע המרגש והלא כל כך פשוט, צריך להגיד העונה. בחירת השחקן המצטיין, זה ממש לא רגע טריוויאלי. בכלל בעונות האחרונות זה אף פעם לא פשוט, מאז העשור הזה שבו היינו יכולים להגיד, בוא תבחר מישהו שהוא לא מסי, אז הפעם זה היה מעניין. יש לפחות, אני חושב, שלושה מועמדים ריאליים, זה רפיניה, פדרי ולמין, כל אחד מהם יש טיעונים טובים. זה לא שאלה, ברסילו הייתה עונה מדהימה, ולא דיברנו עליו מספיק, גם ילד בן 18 ולאחרים, אבל באמת השלישייה הזאת, אני מניח שהזוכה שלנו יבוא מתוך אחד מהם, ואני אשמח לשמוע מי הכוכב הנוצץ שלכם, של כל העונה.
מספר אחד?
רק מספר אחד. כן, ברור, ברור.
ג'רארד מרטין.
ג'רארד מרטין. תראה, בקרב, הקבוצה הזאת מושתתת על הגאוניות של, השיחה בלנס של פדרי, והגאוניות של אמין ימל. בין הגאוניות של אמין ימל והבלנס של פדרי, אני בוחר בבלנס של פדרי. אני חושב שהעונה הזאת פדרי קיבע את עצמו כקשר הכי טוב בעולם. אני חושב שכל העולם הבין איזה ערך פדרי מביא לקבוצה של ברסה, וכמה מדובר בגאון כדורגל. גם היום במשחק נגד בלבאו, שהוא משחק גרבג' 2, ועדיין בלבאו ניסתה לקסח וניסתה זה, אתה פשוט רואה ששחקנים תופסים ממנו מרחק, כי הם יודעים שאי אפשר ללחוץ אותו. ואני חושב ששחקן שמראה שכאילו יש לך מוניטין שאי אפשר ללחוץ אותו, זה משהו שאי אפשר להעריך בזהב.
היה לנו איזה שניים, שלושה כאלה בקישור בעבר.
נכון, נכון, אבל ב-2025, שש שנים, עשר שנים אחרי צ'אבי, הוא האיש, וזה מה שעוד יותר מדהים זה שאי אפשר ללחוץ אותו, זה שיש לו קבלת החלטות של 95%, זה הדבר הכי נכון שאפשר לעשות, והוא עושה את זה. והכדורים החותכים, והשתי נגיעות בשביל לבטא שחקן אחד, ועוד שלוש נגיעות בשביל לבטא שחקן נוסף, והסיבובים האלה. המנצח, ג'ון וויליאמס של ימינו.
כן, הקונדוקטור.
קונדוקטור, כן. ג'ון וויליאמס, האן זימר.
קונדוקטור זה גם נהג קטר, נדמה לי, אבל כן.
כן. הקומפוזר.
מה
האסטרו?
שי הולך עם פדרי. תום, כדור אצלך.
טוב, זה קצת דז'ה וו להרבה פודקאסטים שעשינו השנה. תודה שי, לקחת לי.
סליחה.
אני מצטרף.
שי, תחזיר לו, למה לקחת?
הנה, את רואה, כדור אצלנו, אנחנו מתמסרים, זה הכי טיקי טקה שיש. אני לחלוטין מסכים. אני גם חושב שהוא מועמד לגיטימי לכדור הזהב. אני רק רוצה לחבר את זה לשתי דוגמאות ספציפיות. אני דיברתי היום על זה שהוא תמיד מספק את הפתרון הזה של המסירה השלישית, זה בגלל שהוא רץ לשם כי הוא מתאמץ. זה לא רק היכולת שלו, זה גם הגישה שלו. אנחנו חוטפים גול, הוא מיד לוקח את הכדור לחצי כאילו. יש פה גם עניין מנהיגותי, כן, כן, נכון, כן. מאוד בשחקן הזה, ואופי חזק, אוקיי? אנחנו שנה שעברה ראינו דברים דומים מבילינגהאם, אנחנו רואים את זה אולי פחות פומפוזי, או מוחצן מפדרי, אבל אמיתי זה שם, וזה כיף, וזה מדהים. ועוד דבר, ופה אני חוזר גם לעניין של היכולת, היום בדקה ה-24, אני לא יודע אם אתם שמתם לב, אבל היה לו שם איזה דריבל שהוא עבר שחקן, ואז עלו עליו שני שחקנים, והוא בכלל אין לו ביזנס בכלל להיכנס, אולי לנסות לסוף, לא, הוא החליט שהוא הולך ביניהם, והוא כמעט גם את זה הצליח. זאת אומרת, כל מיני כישופים כאלה שאיניאסטה היה עושה, באמת, אנחנו כל פעם משתעשעים עם הדמיון הזה ביניהם, שהוא בלתי ניתן להכחשה, וזה באמת שם, כשאיניאסטה היה עושה את הכישופים האלה של לעבור עוד שחקן, ואז עוד אחד על הקו, כשאתה חושב שכבר אין שם מקום, ווואלה, הוא מצליח ללחוץ ממה שאין, אז גם פדרי עושה את זה, והוא עושה את זה גם באמצע המגרש, וגם היו לנו שחקנים, יאוז, אתה אומר, היו לנו שחקנים כאלה בקישור, אז זה גם קטע מדהים, כי הוא עושה קצת מצ'אבי, והוא עושה קצת מאיניאסטה, ועם הדאבל פיבוט הזה הוא גם עושה משימות הגנתיות כמו בוסקץ, אז אני לא אגיד שהוא יותר טוב משלושתם, אבל יש בו משלושתם, הוא ללא ספק גם המצטיין שלי, והעונה זה כאילו ההבטחה שמתממשת מולנו, מול עינינו.
אני ששומע אותי פה ושם בפודקאסטים, קורא אותי, יודע שאני לגמרי פדריסטה, אם אפשר לקרוא לזה, אני מת על פדרי, אני בחרתי בו לפני שנתיים, לא הספקנו לשכוח, הייתה אליפות לפני שנתיים, לא אליפות פשוטה, אליפות שונה בתכלית מהאליפות הזאת, אבל הייתה אליפות, ואני בחרתי בפדרי אז כשחקן המצטיין של הקבוצה, אני חושב שהוא היה מדהים לפני שתי עונות, אני מת על פדרי, אני כל העונה טענתי שהוא לא רק הקשר הטוב בעולם, אני חושב שהוא השחקן הטוב בעולם העונה, אבל אני חושב אני יודע, 8-10 משחקים האחרונים שבעונה, של העונה, ובתוכם באמת שתי התמודדויות מול ריאל מדריד, שתי התמודדויות מול אינטר, משחק האליפות מול אספניול, אני חושב שהתופעה של אמין ימל הלכה והתעצמה עד לרמות באמת יוצאות דופן, אני חושב שהילד הזה בין ה-17 ו-10 חודשים הגיע לרמות משחק שהוא באמת, הוא עולה לכל משחק והקבוצות שוברות את הראש מה לעשות נגדו, ולא רק שהן שוברות את הראש מה לעשות מולו, וברמות של שמירות אישיות כמו בשנות ה-80 על נורים, על מיליאן או לא יודע מה, או על מרדונה, להבדיל, הן לא מצליחות. זאת אומרת, בסופו של דבר למין נמאס לו, וזה לא משנה אם אנחנו בפיגור 2-0 מול ריאל, או שאנחנו במשחק נגד אספניול ואין שם שער ולא יודעים מה עושים, והוא פשוט לוקח, או אפילו ויה ריאל שבוע שעבר, הוא פשוט לוקח את הכדור, הוא שם את הכדור בשער. אני לא יודע איך, ואני לא יודע למה וזה, אבל כמו בשכונה הוא לוקח את הכדור, והוא מסיים שהוא שם אותו בשער, ואז הוא אפילו גם לא תמיד חוגג בטירוף מדי. כי הוא די כאילו, כמו אמרתי, דיברתי על זה, כמו סטף קרי שזורק שלשה ומסתובב, והוא יודע שהכדור נכנס ולא מסתכל אפילו. אני חושב שמה שלמין צומח 3 שנים מול העיניים שלנו. מהמשחקים הראשונים בעונת האליפות של צ'אבי, דרך העונה הלא פשוטה בעונה שעברה, אבל שהוא הלך והתקדם, הקיץ עם היורו, ובעונה הזאת הוא הולך וצומח, אבל מה שקרה איתו בחודשיים האחרונים, זה מפלצת של כדורגל. זה שחקן שפשוט שם שער מתי שצריך, נותן מסירה מתי שצריך, ולא נדבר על הדריבלים והקסמים, נדבר על תכלס, על יכולת, ולכן בתוך המשחק הזה בין רפיניה לפדרי ללמין, אז פדרי הוא באמת הציר, רפיניה היה יעיל לכל אורך העונה, לא תמיד ניצוצות של גאונות, אבל נתן את הגולים ונתן את הבישולים, אי אפשר לקחת לו את זה, הוא היה מדהים בכמה משחקים גדולים, אבל מה שלמין עשה בחודשים האחרונים, בעיניי הוא המצטיין, ואני אומר את זה כאן, בעיניי הוא גם צריך לזכות בכדור הזהב העונה, אותי לא מעניין מי זכה בצ'מפיונס, לא הכל קם ונופל על הצ'מפיונס, בדיוק בגלל זה גם אני אומר, העונות הכי גדולות שלי של הקבוצה, לא בהכרח העונות שזכינו בצ'מפיונס,
היו עונות מאוד מאוד יפות שלא לקחנו את הצ'אמפיונס, זה היה כיף לראות את הקבוצה. אז זה כיף לזכות בצ'אמפיונס, זה לא הכל, גם להגיע לחצי גמר צ'אמפיונס זה לא בושה, לא עפנו בסיבוב הראשון, כן? אני חושב שלמין ימל הוא השחקן שלי, הוא המצטיין שלי העונה, הוא הכוכב הנוצץ שלי, ואני רוצה להאמין שזה, זו לא הפעם האחרונה שאנחנו בוחרים בו למצטיין העונתי שלנו. סליחה, שאני בוחר בו, אבל אולי גם אתם בעתיד.
אחלה. יש גם ראויים לשבח, מן הסתם אמרת את רפיניה, העונה משוגעת, כן, בן אדם שילש את המספרים שלו, אני לא חושב שראית כזה גרף אקספוננציאלי של סטטיסטיקה ששחקן מעוד על אחד.
איך אומרים ב-NBA, MIP. most improved player, לגמרי, זה שם.
לא, זה כבר מעבר לזה.
וכמה זה פליק.
זה כבר מעבר ל-most improved player, כאילו, בשום צורה, לא הוא, לא הצוות המקצועי בברסה, לא אף פרסונה כדורגל באירופה ראה את העונה הזאת של רפיניה מגיעה. בשום צורה שהיא, ואגב, צריך לתת על זה את הדעת, כי עונה הבאה זה לא יהיה ככה. הוא לא ייתן עוד עונה כזאת.
הלוואי שאתה טועה, אבל כן, ראינו יותר מדי עונות C כאלה, שמעד אחר כך התחילה דעיכה.
צריך להגיד אגב שהוא ירד בסוף העונה, למרות שהוא הבקיע כמה שערים חשובים, בוא נגיד את האמת, הוא לא היה טוב נגד אינטר, הוא לא היה טוב בגמר נגד ריאל, הוא כבש, אבל הוא לא היה טוב.
לא טוב כמו שהוא היה ברצף המשוגע שלו, כן.
לא, אבל הוא היה סבבה בקלאסיקו שניצח לנו את הליגה.
עדיין, ההתפוצצות הזאת היא מדהימה, חלק גדול מזה זה פליק, חלק גדול מזה זה ביטחון שמאמן נותן לשחקן, ורפיניה, אני חושב בארבעה רעיונות, לפחות העונה, דיבר על הביטחון הזה של, של פליק, וגם הקאצה צ'אבי, פעמיים, על זה שנגיד הוא הוציא אותו דקה 70, אחרי, אתה זוכר, היה את החילוף הקבוע, רפיניה, חוץ הדקה 70 של צ'אבי.
אבל הוא באמת לא טוב, זאת אומרת, הוא לא הוציא אותו סתם כי התחשק לו, הוא באמת לא טוב.
נכון, ברוב המשחקים, ברוב המשחקים החילוף הזה המוצדק, חלק מהם פחות, אבל אתה רואה מה מנטליות וביטחון עושים לשחקן.
לגמרי, אבל גם זה לא רק זה, אני חושב שגם זה ההרכב הזה מחמיא, זאת אומרת, המערך הזה של 4-2-3-1 מחמיא לו, וזה עוד על אף שהוא בכלל לא משחק בכנף שהוא היה אמור לשחק בה. וזה גם יפה, כי אנחנו כל הזמן דיברנו לאורך השנים האחרונות, מי ייקח את כנף ימין, האם זה רפיניה או דמבלה. שניים רבים, השלישי לוקח.
אתם זוכרים אגב שאני טענתי, אני לא טוען שאני סוג של גרון כדורגל, אבל שהוא לא יכול לשחק מימין. כי אין לו רגל ימין, והוא פשוט לא מסוגל לשחק מימין. נכון שהוא כבש כמה שערים העונה עם ימין, הוא לא מסוגל לעבור לקו ימין.
הוא אמר שכל מה שקשור לטענותיך לגבי הדריבל שלו, הוא אמר ששחקנים שרצים כמוהו, מתעייפים. ואז קשה להם לעשות דריבלים לאורך 90 דקות, בסדר? טענה מעניינת.
או שחקנים כמוהו שהם פשוט פחות טובים בתחום הזה שנקרא דריבל.
העונה הזאת נגיד, אתה זוכר את הדיונים שלנו על דריבל של רפיניה, שאמרנו שבלידס הוא היה טוב, והיה לו איזה 2.1 למשחק, ואז פתאום זה נפל לברצלונה. העונה הזאת נגיד, יש לו דריבלים. לא רואים, אני חושב שפחות משתיים, אבל יש לו. והסיפור המפתיע אצל רפיניה זה הסיומת מול השער, הוא מסיים, הוא מקנבר באחוזים יותר ממצוינים.
כן, הייתה לו תסמונת סוארז כזאת.
בעיקר אגב במגרש פתוח, במגרש פתוח שהוא יוצא במהירות, יש לו מהירות יפה מאוד, הוא לא איזה סילון מטורף, אבל הוא שחקן מהיר, הוא יוצא, הוא חזק, הוא גבוה יותר מה שניתן לחשוב, הוא קרוב למטר 80 דעתי בגובה, והוא יוצא, הוא מייצב את עצמו לפני השחקן, הוא בועט לפינה הרחוקה לרוב, והעונה הוא כבש כמה שערים כאלה בצורה באמת.
נכון, תשמע, יש לו כמה שערים שהוא כבש ספציפית לריאל, חייבים לחזור לשם, כי מה לעשות למדריד, כי באמת חגגנו עליהם העונה, אבל כן. אני אתן לכם דוגמה למה יאוז אמר, הוא יכול לתת את השער החמישי הזה בגמר של הסופר קופה, שהוא עוד מסבסב את שואמני שם בתוך הרחבה, ומסיים בחדות ומכניע שוער כמו קורטוע, ואז גם בקלאסיקו של הליגה, הוא יכול להחמיץ מול שער ריק, מסירת אומן עם הפעל של המין הביא לו שם, במחצית השנייה. קצת אמרתי מקודם תסמונת סוארז.
שצ'ואמני דרך לו על רגל.
זה במחצית הראשונה. זה במחצית הראשונה. במחצית השנייה הייתה לו החמצה גם מול שער ריק שם לרפיניה. אבל אני לא רוצה עוד פעם לחזור לקטעים האלה של הקלאסיקו.
דיברתם על פדרי. תום, צריך להגיד שדיברתם על פדרי שיש לו 95% החלטות נכונות. לרפיניה אין 95% החלטות נכונות.
אבל השנה זה נגיד לא היה 50%, זה היה 70%.
נכון, נכון.
ראינו אותו הולך עם הכדור למתפרצות, שאתה אומר, אבק, תיתן מסירה טובה, ימינה או שמאלה, גמור את העניין, והוא מסתבך, מאבד, מנסה, מחפש.
זה בדיוק מה שאני אומר, יאוז, הרבה פעמים, מהמצבים הנוחים יותר לכאורה, הוא ייקח את ההחלטה הלא נכונה, או יעשה את הטעות הזאת, אבל הוא גם יכול לתת נגיחה לקורטואה מ-13 מטר, ולעשות 3-1 בגמר של הסופרקופ. זה רפיניה. זה רפיניה.
זה רפיניה.
הקבלת החלטות של העונה הייתה משמעותית טובה יותר מהעונה הקודמת, צ'אבי.
נכון.
רוברט לוונדובסקי, אני אוכל את הכובע, אני חשבתי שהוא גם לא יגיע ל-40, לא יגיע ל-42 גולים, כן? שיש לו העונה, שזה מספר משוגע.
אתם קולטים מה זה? מלך השערים של הקבוצה, לדעתי אנחנו מקליטים את הפודקאסט 50 דקות, אני לא חושב שהזכרנו את שמו פעם אחת.
אוקיי, נכון. כי חיכינו לרגע הזה.
כן, אבל יאוז אומר, והדרת פני זקן. יש בזה משהו.
זה נעים לי להגיד לך שבשבילי הוא צעיר, אבל כן.
צעיר מכולנו.
אבל זו הנקודה, זו הנקודה. נכון, שי, אתה צודק. אכלת את הכובע, סבבה. באמת, הוא נתן פה טלי, מה שנקרא, יפה מאוד, 42 שערים, מדהים.
העניין הוא שזה...
איזה כובע זה, של הסיני?
זה כובע של הסינים. העניין הוא שהוא לא היה טוב במשחקים האלו, הוא היה טוב בחלק מהמשחקים, והיו משחקים שהוא פשוט לא היה טוב בהם, ועדיין נתן את הגולים שלו. שזה קצת סוג של קריסטיאנו.
זה קצת תשע, לא?
בסוף העונות שלו בספרד, שהוא גם לא תרם כל כך לבילדאפ שלהם, אבל כן שם את הגולים. וזה מעלה שאלות, כי ברסה לא הולכת להביא חלוץ בעונה הבאה. והאם לוונדובסקי בגיל 37 עכשיו יעשה עוד עונה כזאת? חתיכת חידה.
אני לא יודע, אני מסתכל על סך השערים, מספרית, יאוז, מסתכל על כמה שערים כבשנו, 174 שערים, מלא. עכשיו זה מתחלק.
הוא כבש רבע מהם.
מתחלק בין כמה שחקנים בקבוצה, ואתה שואל את עצמך, אוקיי, רפיניה לא ייתן את אותה כמות שנה הבאה, אבל למין אולי כן ייתן. לוונדובסקי, אני לא רואה אותו נותן את אותה כמות שנה הבאה, אבל גם השנה לא חשבנו שהוא ייתן את זה. זאת אומרת, קשה להתנבא לגבי התפוקה...
פרן ייתן אולי יותר.
בדיוק, אני אומר, קשה להתנבא לגבי התפוקה ההתקפית של הקבוצה הזאת. גם יש דיבורים על להתחזק עם, לא יודע אם לואיס דיאז או שחקן אחר, אבל עוד לא נכנסנו בעצם לעונת מלפפונים הזאת שבאה...
אני אגב מפנטז על אלוורס, ולא מעניין אותי שאין שום סיכוי, אני רוצה אותו בקבוצה.
בסדר, אוקיי, גם אני הייתי רוצה, גם אני יכול להגיד את המשפט הזה, לא עולה לי
כמעט
כסף.
כמעט קראתי לו עכשיו ליונל אלוורס, אגב, כי זה השחקן שהוא הכי מזכיר.
כן, אבל אני חושב שכשמסתכלים קדימה, ואתה שואל את עצמך, אוקיי, אז מה האבולוציה הזאת של הקבוצה? אני אגלה למאזינים שלנו שאתה היום כתבת לנו בצ'אט שלנו, שאולי ההפסד הזה בחצי גמר ליגת אלופות הוא מה שנקרא blessing in disguise, אולי זו הפתעה בתחפושת או ברכה בתחפושת, אם נקרוא לזה ככה, שיכול להיות שלקבוצה הזאת צריך שיהיה עוד את הרעב הזה, כי היא רק עכשיו בתחילת הדרך שלה, ויש לה עוד לאן להשתפר. אז אני חושב שהלאן להשתפר הזה הוא בעיקר בצד ההגנתי. הקו ההגנה הגבוה וההרפתקני הזה, המון פעמים אנחנו ניצלנו על מילימטרים או סנטימטר וחצי, ולא כל פעם אלילת המזל תהיה איתנו, אנחנו צריכים ללטש את זה. אני חושב שזה יהיה הדגש לברסה של העונה הבאה.
תום, זה עוד יכולים לחשוב שאני משלם לך, כי אז דיברנו, קודם כל, אמרת מה שאמרת, אני רוצה להגיד כמובן גם אני רוצה לנצח את אינטר ולעלות, אני רק חושב שייתכן שזה שיש לקבוצה הזאת עוד חתיכת רעב, ויש להם משהו להחזיר מהעונה הזאת, עוד בסוף הסתבר שזה עשוי לנפק לנו עוד עונה מדהימה בעונה הבאה, והשחקנים בוודאי לא היו רעבים. אבל שים את זה רגע בצד, דיברת על משהו הגנתי, אז הנה משהו שכמעט לא דיברנו עליו. הקבוצה הזאת לא רק שהייתה אחת הקבוצות המדהימות בהיסטוריה של ברסה, וזה מגובה כמעט בכל מספר, היא עשתה את זה, בוא נגיד את האמת, כמעט בלי שוער. הנה הקיפניה שהוא שוער די בינוני, שצ'סני שהגיע, לא יודע, בהתחלה לא בכושר, ואחרי זה היו לו משחקים טובים יותר וטובים הרבה פחות, טרשטגן שפתח את העונה, גם לא פתח אותה מדהים, אבל בוודאי לא סיים אותה מדהים, אחרי שהוא חזר מהפציעה. ברסה חייבת להשתפר בעונה הבאה בעמדת השוער, בעיניי. אני לא אומר שאנחנו צריכים להביא שוער חדש, אני אומר שפשוט מי שיעמוד שנה בהבשה, צריך לתת עונה קצת יותר רציבה ויותר טובה.
יש סיבה שראינו היום שמועות, לא שמועות, ברסה רוצה את ז'ואן גרסיה, ברמה שיש כבר פחות או יותר סיכום עקרוני עם הסוכן שלו, וסוג של סי, לא סופי, שהשוער עצמו. שבוע שעבר דקו אמר שהוא לא מתעסק בעניין השוערים בריאיון שלו ברק הוא.
גם פליק אמר, תשטגן שוער מצוין.
פליק היה פוליטיקלי קורקט, אבל נראה לי שפליק מבין שטרשטגן נמצא קצת בדעיכה, והוא כן היה רוצה חילוף משמרות. יכול להיות שזה לא טוב, אז אתה מביא ג'ואן גרסיה, והוא לא שנה הבאה כבר undisputed בין הקורות.
מה הוא יעשה איתו כמו טרשטגן שהגיע לפני 10 שנים אולי?
טרשטגן וקלאודיו בראבו, יכול להיות. בוא נראה קודם כל שהעסקה הזאת תצא הפועל. זה עוד לא סופי, אבל זה כן מראה שהמועדון חושב על זה כבר, זה כבר צעד מבורך, כי אחד מהבעיות הגדולות של ברסה של ברטומאו, שהיא לא תכננה קדימה בכלל, וגם ברסה של הפורטה לא כל כך עושה את זה כל הזמן, בסדר, יש כל הכוכביות, פייר פליי ווואטאבר.
זה כבר מעונש, כן.
כן. אני לא מרגיש בנוח עם טרשטגן בעונה הבאה כפותח, אלא אם כן שוב פעם הוא יעשה לנו רפיניה, ופתאום יהיה עוד פעם השוער הכי טוב בעולם. למדנו לא לשחוט אנשים ושחקנים ככה במערה.
אני חושב שנראה עכשיו שהוא לא מחובר, והוא גם אחרי פציעה קשה.
נכון.
זה לא מחייב.
והוא גם מגיע עם רקורד של צילום למחביר.
נכון.
אז לגיטימי לחפש שוער חדש, ואם זה ז'ואן גרסיה, אני אשמח, הוא שוער נהדר.
כן, הוא שוער די היסטורי, אבל יש טוענים שהוא קצת overrated. לא יודע מה להגיד, היו לו עונות גדולות, אבל היו לו עונות שלא לא נראות כמו עונות של שוער גדול.
זה בעיקר מפריע טרשטגן בצ'מפיונס, במאני טיים, יותר מדי רגעים של קריסה. בהשוואה ל... אין מה לעשות. בהשוואה ליריב הגדול שם מעבר לכביש, שהביא כמה גביעים.
לדבר על שחקן כמו זומר, שמגיע בגיל 36 ופשוט מעלה את הקבוצה שלו בעצמו. הגמר, או דונרומה, הצעיר, שמביא בעצמו לפחות בשני משחקים את פריז לגמר.
אגב, ושעדך, יש מצב שהיינו עושים את כל הדרך, בלי שוער בעונה הזאת, עם קונדה, בלדה ולוונדובסקי היו קשרים לאינטר.
שזה די מדהים, לא? מה זה אומר לכדורגל של פליק, שכאילו... זה לא קריטי לו לספוג?
כן. אני חושב שעם קונדה ובלדה היינו עולים, היינו מתכוננים לגמר. כואב לי רק עכשיו, אז עכשיו.
מכרת את הכרטיסים שלך כבר, שי, את ה-VIP לצד לפורטה?
זה לא מספיק טוב, ופשוט מעניין לראות איך זה מתבשל מבחינה פוליטית במרכאות, לא בחלונות הגבוהים, פוליטית מקצועית, זאת אומרת בדינמיקה מול טרשטגן שהוא הקפטן שלנו. הולך להיות קיץ מעניין, לפחות עבור טרשטגן.
יש גם סיטואציה, פוחדים, אגב, כן.
יש את הסיטואציה עם שסני, ש אחרי הגמר גביע היה נראה כאילו הוא יישאר, ועכשיו כנראה יש לבטים מהמשפחה, וזאת אחת הסיבות גם שמובילות את ברסה להסתכל על ז'ואן גרסיה.
כמה אתם אגב מודאגים, וצריך להגיד, ראינו הרבה מאוד קבוצות שהיה להם שוער קבוע, ולא משנה, היה יותר טוב, פחות טוב. אפילו אפשר להסתכל עלינו עם סוביזרטה למשל, שהוא לא תמיד היה שוער מבריק, לפעמים היה מצוין, לפעמים היה בינוני, אבל אחרי שסוביזרטה עזב, בעצם לקח כמעט עשור עד שהקבוצה, באמת, אני לא רוצה להזכיר פה את השמות של השוערים שעברו, אבל תאמינו לי, זה לא היה מרשים. שי וטום, אתם מכירים את השמות וזה די מזעזע. כמה אתם חושבים, כמה אתם פוחדים מתהליך כזה, זאת אומרת שטר שטגן יסיים, ונתחיל לנדוד בין שמות בלתי נגמרים של שוערים? כפי שקורה ללא מעט קבוצות, אגב, אחרי שמאבדים שוערים קבועים.
כן, אבל בגלל זה הולכים על ז'ואן גרסיה.
אף אחד לא מבטיח שהוא יצליח, הוא שוער טוב, אבל אתה יודע, מכאן ועד להצליח.
אתה מדבר על כללת טר שטגן? לא נראה לי לא נראה לי שטגן.
שהלך סוביזרטה, הבאנו שוערים על פניו, שחשבנו שיהיו טובים, והראשון שבהם זה ויטור בהיה, שהאמרות שהוא השוער הטוב בעולם וכו'. נזכיר לכם מה קרה למנצ'סטר יונייטד בין אחרי שמייקל, מה קורה היום למנצ'סטר יונייטד אחרי הרבה מאוד שנים של דוד דחיה. קבוצות שמאבדות שוער קבוע בהרבה מקרים יש להם בעיה להיש. לא תמיד זה קל.
אני לא חושב שויטור בהיה הגיע אז כשוער הטוב בעולם.
וואו, דיברו על זה, הוא גם הגיע כשוער היקר בעולם, אגב נדמה לי.
הוא לא היה יקר בעולם, for sure. אחר כך, אחרי בהיה, ברסה הלכה על כל מיני פוטנציאלים, אגב, שזה אולי מזכיר את המקרה של ז'ואן גרסיה.
כן, והיה את עד דחוי, והיה את אנקה שהתאבד אחרי זה, והיה את
דוטרואל.
דוטרואל שהיסטוריה שהגיע מסלטה ויגו, והיה הכל.
ואז אמרו נביא שוער ניסיון כמו רושטו.
אתם שוכחים, היה את רושטו, היה את קרלס בוס, את אבא של קרלס בוסקט.
זה לפני.
עדיין אחרי, אבל אחרי סוביזרטה, אז היה אותו, והיה את מי שאימן את ריאל ואת הנבחרת, אלופטגי.
כללת סוביזרטה אין עוררין עליה, הייתה כללה. האם תהיה כללת טר שטגן? בעידן היום שיש סקאוטרים עם רמה כל כך גבוהה, בסוף. אלא אם כן, אגב, דקו יביא את הבן דוד שלו מפלומיננסה, ואז טיפולות.
אם הבן דוד שלו בגובה שלו גם, אז זה באמת יכול להיות לתת זה. מה אתם חושבים על סיכום הנהל לגבי הסיפור של שסני? אני חייב להגיד, אני באמת אומר, אני לא חושב שיש קבוצה שהגיעה כל כך רחוק, עם שוער באמת לא מחובר כמו שצ'סני. אני חייב להגיד, היו משחקים שהיה טוב, והיו משחקים שהיה נוראי, אבל הוא לא נראה לי באמת בכושר משחק שמתאים לכזאת קבוצה.
היה לו רצף נחמד, אבל אתה רואה שזה שוער שחזר מהפנסיה.
וגם אף פעם עולה כזה גדול בעיניי, אבל זה בלי קשר. תום?
לא הבנתי את השאלה פשוט.
איך אתה מסכם את המהלך הזה של ההבאה של צ'סני בסופו של דבר? אגב, ראינו באמת עיני הקיפניה, למשל, משחק לא רע בכלל. לא מבריק, אבל לא רע.
שמע, אני לא חושב שהיו לנו יותר מדי ברירות. זה לא איזשהו מהלך ש...
אני אתן לך ברירה אחת, תום, בשביל השאלה, עיני הקיפניה.
כן, אבל זה לא באמת היה בקלפים. פליק מיד החליט שמביאים עוד שוער, גם היה צורך בעוד שוער, מה שלא יהיה, בגלל ש... כי לא היה עוד אחד. אז זה או שאתה מקפיץ איזה שוער מקבוצת ברסה אתלטיק, או קבוצת נערים או נוער, אבל זה לא רציני. היינו צריכים עוד שוער, ועוד שוער לא היה בנמצא כל כך. אז המהלך הזה, זאת אומרת, הוא היה די מתבקש, די מחוסר ברירה. ולגבי איך צ'סני מילא את המשבצת הזאת, אז הוא קיבל את המפתחות מפליק, שלא נתן את האמון בעיני הקיפניה. ובסך הכל, הוא היה בסדר. היו לו יציאות בזיזות מהשאר הרבה פעמים. פנדלים שהם לא היו תמיד מחויבי המציאות. הוא אוהב לצאת מהר, בלי עין הרע, באמת. הוא לא רואה ממטר, יש מולו איזה חלוץ, הוא שואט עליו, זהו, נגמר הסיפור. הכדור לא יסתיים ברשת. או שיהיה פנדל, או שהחלוץ יחמיץ את זה, אבל ברשת הוא לא ייתן לזה ליפול, וזה בסדר, כי הוא זה.
מי שיודע, אגב, תום, היה צבא הפרשים הפולני במלחמת העולם השנייה, שיצא נגד הצבא הגרמני, נגד הטנקים הגרמנים עם סוסים. זה בערך מזכיר את זה.
אז אוקיי, הוא היה חיל הפרשים של הצד האחורי שלנו, אם תרצה, עשה את הטעויות האלה גם באותו משחק נגד בנפיקה, המשחק המשוגע, אנחנו כולנו ראינו את המיסקומוניקציה שם עם בלדה, ואמרנו, על הצ'סני, כאילו, אתה גם רואה אותו מולך, מה אתה עושה? אתה מפרק לו את הצורה, גם לא לעניין. אבל...
גם היה עוד מחוץ לרחבה.
כן, אז יש שם, אנחנו כל הזמן אומרים קבלת החלטות, יש שם קבלת החלטות קצת תמוהה לכל הפחות, אבל בסך הכל המהלך הזה צלח, ועובדתית גם, התוצאות מדברות בעד זה.
לא בהכרח, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים איך היה אחרת, אבל הקבוצה הייתה טובה. אני גם חושב, לסיכום העניין הזה שהיה, אני לא יודע, הדבנה היה שוער קלט, זאת אומרת, היה לו רגעי קלט במהלך העונה.
חד משמעית, הוא גם, שופם, זה לא רק היכולת על הדשא, זה גם הניסיון, והחבר'ה אמרו שהם, כאילו, הניקנם שלו היה טק, והילדים מאוד מאוד התרשמו מהניסיון שלו.
טוב.
וגם ציינו את זה.
בכל מקרה, כנראה שאנחנו, כנראה שלא נעסוק פה בפודקאסט של סיכום העונה הבאה, אז אנחנו ניפרד מנו כאן, אנחנו כמובן נסכם אותו ואת הציונים שלו בסיכום העונה, ושיהיה די בקרוב. עוד מישהו שלא הזכרנו, אז דיברנו על פליק, וזה כמובן ייתן לו את הקרדיט הסופר מגיע לו בפרק סיכום העונה. עוד מישהו
נעבור שחקן, שלא... שחקן, נעבור שחקן שחקן כמו שצריך.
בנועל אנחנו כבר עושים את זה הרבה שנים.
כן, כן, לציין את פאוקו ברסי, בלם על אחד הבלמים הטובים בעולם בגיל 18, חלק לא מבוטל בהצלחה של העונה הזאת, וגם חברו איניגו.
ושוב, זה נראה נורמלי, כי לידו פשוט ילד בן שצעיר ממנו, אני יודע, באיזה חצי שנה בערך משהו כזה, והוא פשוט, הוא אולי השחקן הטוב בעולם, אז זה נראה נורמלי שילד בן 17, בן 18, ישחק בתפקיד באמת שדורש כל כך הרבה אחריות וקור רוח וניסיון ויהיה מדהים.
והתיקול של איניגו, על מוניר אל חדדי, ימח שמו, שהביא לנו את היתרון 4 שתום כל כך דאג אליו, הקלאסיקו.
תגידו, פרן, סתם אני רק רוצה לשאול אתכם, אני יודע שאני לא אביא את השאלות האלה, אבל אני לא כך מטריד אותי. למכור? אני מבין שהולכת להיות הצעה כנראה מאסטון וילה.
לא, אסטון וילה הכחישה רשמית.
הכחישה רשמית?
הכחישה רשמית.
נהיה לו ערך בשוק, אבל אחרי העונה הזאת.
כן, אבל הוא לא רוצה לעזוב. So,
מי כן רוצה לעזוב? תן לי אחד שרוצה לעזוב.
דקו גם אמר, אף אחד לא רוצה לעזוב קבוצה מנצחת כזאת, אז לא.
אף אחד לא רוצה לעזוב באמת, זאת אומרת, אין, אנשים רוצים להישאר לנצח בברצלונה, זה גם עיר יפה,
נכתדה. כן, אולי פאו ויקטור ופבלו טורה יעשו רושבים.
כן, אבל הם לא בדיוק בסגל ה...
ואיניאקי פניה כמובן.
כן, אבל זה העניין, ששחקן כדורגל רציני, גם צריך לשאוף לשחק. ואם השחקנים האלה לא רואים דקות, אז הם צריכים לשאוף, לממש את עצמם במקומות אחרים.
תגידו, מישהו מהסגל הזה, אבל שאתם מממשים, זאת אומרת, בסופו של דבר, ועוד נדבר על זה, אבל אנחנו מדברים פה, ואני אתן לכם שנייה את השמות החשודים המיידיים, הסחירים, אז אנחנו מדברים פה על הראוחו, שקצת פליק כאילו השתיק את הדיבור בעניינו, אנחנו מדברים פה על, כמובן על פרן, אנחנו מדברים על פרנקי די יונג, שעל פניו רוצה לחדש ויכול, אבל הוא בכל מקרה שחקן שכיר, שעד לאחרונה חשבנו שהוא, עד לפני 4 חודשים היינו בטוחים שהוא לא ימשיך בעונה הזו, בעונה הבאה. מישהו מלדעתכם בסופו של דבר יעזוב, או שכולם ממשיכים, יתייצבו בעונה הבאה, ולפיכך גם לא נראה הרבה רכש, כי אם הם לא יעזבו, רכש לא נראה.
הסימן של היחיד הוא הראוחו, כהכנסת כסף. לעסקה גדולה אחרת, אבל לא יודע, מרגיש כזה שאם האחוזים קצת היו קצת יותר גבוהים, עכשיו הם קצת יותר יורדים.
למה? בגלל ההתבטאות של פליק?
כן, כן. אבל שוב פעם, אני זוכר אם היה את הסיפור הזה של אסיף שחרור שלו יורד לאיזה פרק מסוים קצר כזה.
אבל 65, הוא לא יורד ל-15 מיליון יורו.
לא, לא. אבל נראה. נראה, גם, הוא גם שחקן שהמניות שלו לא באוויר, במיוחד אחרי מה שקרה בסנסירו, אז אני בספק אם מישהו יבוא ויקציע עליו 65 עכשיו.
טוב, נתק שלך בעניין הזה לפני שאנחנו מקפלים?
את האמת? אני לא יודע, זה תלוי באמת במה האפשרויות ומה האלטרנטיבות. אם יש לך אפשרות להביא שחקן אחר, שאתה חושב שיהיה טוב יותר, וזה מסתדר לך כלכלית, אז אולי שווה לבחון את זה. אבל סתם ככה כסטנד אלון להגיד לך אם למכור את, או לא את פרן, זה קצת נטול קונטקסט מספיק בשביל שאני אוכל לענות על זה ככה. וואי, איזו תשובה של פוליטיקאי.
וואו, ממש.
אז זה השאלה באמת. שאתה אומר, no comment.
ממש, no comment. כאילו, זה מה שניסיתי להגיד, רק בהרבה לא מילים אחרות.
זה לא פשוט, כי פרן נתן את העונה הכי טובה שלו ברצלונה עד כה. מצד שני, יש תחושה גם שיש לו איזושהי תקרה. אולי בעונה הבאה הוא יכול עוד לעלות, אני לא יודע בעצם, אין לי כדור גדולך. זו שאלה טובה, אני חושב. בעיקר בהתחשב בזה שדידנו לבנדובסקי ב-37.
אפשר לדבר על זה כשנדבר על שחקן שחקן.
אז אנחנו נדבר על זה גם. חברים, זה השלב לקפל, להודות. קודם כל, לפני הכל, לפני כולם, אני שמודים לשותפים שלנו באסטריה, רוצה להודות לכם, המאזינים שליוו אותנו וכותבים לנו ושומעים אותנו. ומצביעים שבוע אחרי שבוע ברגליים ובידיים ובאוזניים, ואני לא יודע בכל דבר אחר שאפשר, ומגיעים לאירועים שלנו ונהנים ומשתתפים ולוקחים חלק, והזמנתם אותנו לבוא אליכם הביתה, ואנחנו נורא רוצים, ואנחנו עוד נבוא גם בעונה הבאה, שהיא פה מעבר לכביש, זאת אומרת, קצת פגרה, קצת שקט, קצת תיסעו בקיץ, ומהר מאוד גם העונה הבאה תגיע. אני רוצה להודות לכם, רוצה להודות לשותפים שלנו שוב, מעשרי אדם, שהיה תענוג להעביר את העונה איתם, הם כל כך מתאימים לקהל של ברצלונה ולאוהדים ולבאמת בירה של כיף. אני רוצה להודות לכם, די פל, האיש והאגדה.
תודה יאוז.
תודה רבה, ולך?
לא סיימנו את הפרקים, כן? יש עוד.
לא, אבל אנחנו, העונה הרשמית הסתיימה, אנחנו עוד נעשה ונדבר ונעלה בפגרה ונעשה. סיכומים, ויהיו הפתעות, ואורחים, ודברים, אבל העונה הסתיימה, העונה מאחורינו. שלום ל-2024-2025, יש עוד משחק אחד לעונה הזאת, שרנו אנחנו לא חלק ממנו, אבל בזה נגמרת העונה, והייתה עונה מדהימה.
אז אני רוצה שנייה להגיד, לפני שאתה נותן לי תודה, יאוז, אתה אמרת עכשיו משהו ששי ואני, לפני שאתה הצטרפת להקלטה, בדיוק דיברנו על זה, הייתה עונה מדהימה, הייתה עונה ארוכה, הייתה עונה מתישה, אנחנו לא כל כך רגילים להיות בעלי עניין בשלבים כל כך מאוחרים של מאי, גם האליפות האחרונה שזכינו ב-2022-2023, היא הייתה בעצם נעולה הרבה לפני זה, זאת אומרת איפשהו באמצע אפריל, אנחנו כבר ידענו שאנחנו לוקחים את האליפות הזאת, בגלל זה אולי זה גם כל כך התיש אותנו, אנחנו צריכים לקוות, קבוצה תתיש אותנו, באופן הזה גם בעונות הבאות, ותודה רבה להם על זה.
אז באמת, א', תודה רבה לך תום גם על הדברים, אני חושב שדיברנו על זה, העונה הזאת יותר מהכל היא הייתה במשחקים, שוב, בלתי נשכחים, באמת זה, אני חושב שהרבה שנים לא נשכח את העונה הזאת, שוב, כל אחד ידרג אותה איפה שהוא רוצה, בטופ whatever שלו, אבל באמת העונה שחתה אותנו אני חושב מכל כיוון, ושוב אנחנו לא מתלוננים, כן הרבו עונות כאלה מעניינות, אז שוב תודה גדולה לך תום, תודה לשי כבר אמרנו, ותודה למאזינים, תודה לחיילים ששומרים עלינו, החטופים, אנחנו כל כך רוצים שיחזרו הביתה ויהיו איתנו פה לעונה הבאה ועדיף הרבה לפניה, תודה רבה לכם, תודה לחיילים שלנו שישמרו על עצמם, אתם תשמרו על עצמכם, המאזינים שלנו, וכמו שאומרים אצלנו, אבל מכל הלב, פעם אחרונה לעונה הזאת, שיהיה ויסקה ברסה. המון תודה. יאללה ביי.
ויסקה ברסה.
תודה ברסה. ויסקה ברסה, ויסקה ישראל.